טוב, שלום חברים. חשבתי קצת היום לדבר על סוגיה שדיברנו פה, דיברנו בה אולי בשנים קודמות, אבל אין בית מדרש שאין בו חידוש, והדברים קצת התחדשו והתחדדו. אנחנו יודעים שהמילה שמחה מופיעה במגילה כ-10 פעמים, ותכף נראה מתי. ובעצם הייתי רוצה קצת לברר מדוע חז"ל אמרו, משנכנס אדר מרבים בשמחה. הרי לכאורה, תכף נראה את לוח הזמנים של המגילה, ואז ננסה להבין בעצם מה קרה בראש חודש אדר. כאן אפילו קראתי לכותרת של השיעור הזה, בין שמחת אדר לשמחת פורים. כביכול, משנכנס אדר מרבים בשמחה, זה לא אותה שמחה. יש שמחה מא' עד י"ג, יש שמחה מט"ז עד סוף אדר, ויש שמחה של שני ימי פורים, י"ד ט"ו באדר. טוב, אז תכף הדברים יתבררו. כשאנחנו מחפשים את המילה שמחה, אנחנו מוצאים מאוד מעניין. אנחנו יודעים שבי"ג בניסן, המן שלח את האגרות, הראשונות, אגרות ההשמדה. לאחר שהמן נתלה על העץ וכו', ומרדכי מונה למשנה למלך, מבקשת אסתר לבטל את האגרות הראשונות. אומר אחשוורוש, את אשר נחתם בטבעת המלך אין להשיב, ולכן צריכות להיכתב אגרות שניות. האגרות השניות נכתבות בכ"ג בסיוון, של האגרות האלה, שמה שיש באגרות האלה זה בעצם הרשות מן המלך לעמוד ולהיקהל על נפשנו. זה מראה את עומק הגלות, דרך אגב, שכדי לעמוד ולהיקהל על נפשנו אנחנו צריכים מישהו מהמלך. זה הזוי, כי באופן טבעי כשמישהו בא לפגוע בך, באופן אינסטינקטיבי אתה אמור להגן על עצמך, אבל כאן צריך אישור מהמלך. טוב, זה סוגריים. בכל אופן, אז בכ"ג בסיוון נשלחו האגרות השניות. מקור אחד, ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויכתב אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיקרב לעמוד על נפשם וכו'. מתי זה יקרה? עוד שנה, כלומר עוד 10 חודשים, בי"ג באדר. אז מי"ג בניסן שנכתבו אגרות ההשמדה, דרך כ"ג בסיוון נכתבו אגרות, נקרא לזה ההצלה, או אגרות לעמוד ויקרא לנפשנו, י"ג באדר לאחר מכן, שנה הבאה, מי"ג בניסן אחרי שנה, אז יהיה בעצם האירוע. ואז מופיע הפסוק, או מופיע הפסוקים שאנחנו מכירים, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. בוחן פתע, אם הייתי שואל אתכם לפני 5 דקות, השיר הזה של פורים, על פי הפסוק הזה, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, באיזה שלב של המגילה הוא נכתב הפסוק הזה? מה הייתם אומרים?
בסוף.
באיזה שלב הוא נכתב באמת?
באמצע.
באמצע. אין לנו מושג מה יהיה. נכתבו אגרות ההשמדה, נכתבו אגרות ההתקוממות, שתי אגרות האלה עכשיו באוויר, מי יודע מה יקרה? אולי חד ושלום באמת להשמיד לרעהו ולאבד יצליח, כמובן נצח ישראל ישקר כמו חיפתח שלו, אבל מצד המבט הטבעי על הדברים, מי יודע מה יקרה? אין לנו מושג. אלא ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. על מה? שניתנה רשות מאת המלך להגן על עצמנו. חזק וברוך, תודה רבה. טוב, עד כדי כך, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך לטוב מגיע, שמחה וששון ליהודים. טוב, הלאה. אחר כך עברה שנה מי"ג בניסן, כ-10 חודשים מכ"ג בסיוון, ובשנים המקור 2, ובשנים עשר חודש, הוא חודש אדר ב-13 יום בו, נהפוך אשר ישלטו היהודים ממה בשונאיהם. ואז הפרזים, המשך הפסוקים תראו, נלחמו י"ג, עשו יום, נחו בי"ד יום משתה ושמחה, והמוקפים נלחמו גם ט"ו, גם י"ד נלחמו ונוח בו, עשו יום משתה ושמחה בט"ו. אז אם הייתי שואל אתכם עכשיו, מה הם שני התאריכים שלכאורה היה ראוי לשמוח בהם לפי תאריכי המגילה? התשובה כ"ג סיוון, או בעיקר י"ג בניסן, י"ג באדר, י"ד באדר, סליחה, נכון? י"ד בט"ו. י"ג, הפרזים נלחמו וניצחו, אגרות שניות ניצחו אגרות ראשונות, ובשושן התווסף עוד יום, אז י"ג י"ד ניצחו אגרות שניות את אגרות ראשונות, וט"ו יום משתה ושמחה. אז אני מבין כלום. אז למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? בוא נשאל שאלה חמורה. מה קרה באלף אדר שבועיים לפני י"ג באדר שהתקיימה ונהפוכו? מה קרה באלף באדר? התשובה היא מילה אחת. מה קרה באלף באדר? לפי הפסוקים שתארתי כרגע. יאו, שלום. מה קרה באלף באדר? מילה אחת. 4 אותיות. כלום. מתחיל בכף. יפה מאוד, כלום. לא קרה כלום. אז לא הבנתי, אז מה חזל רוצה? מי שנכנס לאדר מרבים משמחה? מי שהגיע פורים מרבים משמחה. למה? כי בנהפוך, שוטה בשונה. תגידו לי, אבל זה לא התחיל מחזל, מי שנכנס לאדר. הפסוק הבא שעוד לא קראתי אותו במקור 2 בסוף, זה החודש אשר נהפך להם יגון לשמחה, ומאבל יום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה. והחודש, טוב, אז עד שאתה מקשה מחזל, משיכה סדר, תקשה מהפסוק. למה כתוב, והחודש לא נהפך להם? החודש לא נהפך להם. נהפך להם י' תתבר. דרך אגב, אני מזכיר רק עוד איזה תזכורת חשובה. מא' עד י' ג' לא קרה כלום. ומה קרה אחרי פורים? מ-ת' ז' עד סוף אדר.
גם פה.
כלום. מרדכי תקוע. כמשנה למלך, אסתר תקועה עם אחשוורוש, אשר עבדתי עבדתי, עם ישראל עדיין בגלות, אחשוורוש מקור 9 מחזיר מיסים, מחזיר להטיל מיסים, מה שנקרא חזלש, חזרה לשגרה. זהו. אז רוב חודש אדר לא קרה כלום, יומיים באדר. אז מה זה, מה חדר הצלוגי משיכת אדם רבים בשמחה? למה? על מה? אחד, שתיים, הביטוי הזה משיכה סדם רבים בשמחה, מקור 3, הוא קשור לאב. באב כתוב, סליחה, בגמרא כתוב, כשם שם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משיכה סדם רבים בשמחה. מה? אז זה לא הפשט, זה לא הפשט פה בגמרא, ממש לא. כי מחצית השקל זה סוגי אחרת לגמרי שקשור למקדש, זה לא קשור לפה. למרות שמעשה המגילה קשור למקדש, אבל זה לא קשור לפה להקשר הזה. השאלה הראשונה, למה ראו חז"ל צורך לתלות את השמחה, את ריבוי השמחה באדר למיעוט השמחה באב? תגיד שני משפטים. משנכנס אב ומעטים בשמחה, נקודה. משנכנס אדם מרבים בשמחה, נקודה. זהו. ב', אם אתה רוצה לתלות את אב באדר, אז אולי תגיד הפוך. כשם שמשיכה סדר מרבים בשמחה, משיכה סב ומעטים בשמחה. לא, לא, לא אומרים ככה, אלא תולים את הדר באב. כשם שמשיכה סב ומעטים, משיכה סדר מרבים. מה הקשר בין אב לאדר?
סדר כרונולוגי, לא?
מה?
סדר כרונולוגי.
כרונולוגי. אתה מסתפק בזה?
לא.
אני גם לא מסתפק בזה. מה קרה? לא עובד? לא קרה, מגילת אסתר, הכל נסתר. צריך לגלות את האסתר. עובד או לא? אה, מפריע? עושים את זה על אף ואז יהיה גם תחפושת. טוב, אז אם כן, מה רוח חכמים לתלות את הדר באב, ודווקא את הדר באב ולא את אב באדר? עוד הערה רגע. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, לא כתוב משנכנס אב לא צריך לשמוח, כתוב תשמח בצורה מועטה. שיחה סדר, תרבה. אבל מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תחת אשר לא עבדת השם לך בשמחה ומתו לבב, עבדו השם בשמחה וכו'. זאת אומרת, מיעוט וריבוי השמחה הוא משתנה. אבל עצם השמחה זה דבר שלא משתנה. אז צריך להבין את המשפט שאמרנו עכשיו. איך אפשר לשמוח באב, חורבן מלכות בדוד, חורבן מקדש, חורבן ירושלים, גלות. איך אפשר לשמוח באב? טוב, אז בוא, יש עוד הרבה שאלות, נסתפק בשאלות האלה, נתחיל לעבוד. טוב, אז מה באנו היום לעשות? באנו קצת לברר את מושג השמחה. א', קודם כל נראה שהשמחה היא נטייה טבעית בנפש האדם, ולכן האדם השמח לא צריך להמציא כלום יש מאין, אלא פשוט צריך לחשוף יש מיש. האדם השמח הוא האדם הנורמלי, ולא האדם העצוב הוא האדם הנורמלי. אומר הרב מקור 4, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. הקדוש ברוך הוא נטע בעין נטייה טבעית בנפש האנושית והישראלית, נטייה של שמחה. אם היינו עושים איזה MRI רוחני כזה על הנפש האנושית ובוודאי הישראלית, היינו רואים שמחה. זה ה-DNA. ולכן אדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלז ושמח. תמיד. אפילו באב ראינו מקודם רק ממעטים, אבל שמחים כן, רק ממעטים השמחה, בסדר. לכן אדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלז ושמח, וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש הבריאה. לכן המצב הנורמלי של האדם הנורמלי הוא להיות שמח. אם הוא לא שמח, צריך עיון הקושייה עליך, עליו. ולא כמו שחושבים היום, שהמצב הנורמלי זה להיות עצוב, עוד בדיכאון, ואם אתה שמח, אז או שהשתבשה לך דעתך, או שלא שמעת חדשות 10 דקות. זה... לא המצב הנורמלי. אז קודם כל, זה עידוד גדול לידיעה הזאת. כי בעצם זה אומר שהשמחה שאנחנו מצווים עליה להיות תמיד, ודאי באדר מרבים בשמחה, השמחה הזאת היא חלק מה-DNA הנפשי שלנו. בהמשך נראה הרוחני שלנו. כן.
מה הגדרה של שמחה?
לא יודע, זה הנושא של השיעור. לא התחלתי את השיעור. כל זה הקדמה לשיעור. עכשיו, מה שהולכים לברר עכשיו, זה בדיוק את השאלה שלך, הולכים לברר שלוש קומות של שמחה. בסדר? שתי הסמכות הראשונות, זה סמכות בכאילו, מה שנקרא תרבות מערבית, שמפפם אותנו במוח, והשמחה השלישית היא השמחה הנכונה. בואו נתחיל. אומר הרב מקור חמש, יש שני אופנים לשמח את האדם. כרגע נתמקד באופן הראשון, בקומה הראשונה. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים. אנחנו יודעים שהחיים של האדם הם חיים מורכבים. א', החיים שלו עם עצמו, ב', עם אשתו, ג', עם ילדיו, ד', עם קהילתו, פרנסתו, בריאותו, עם עם ישראל, עם ישראל עם האנושות, עם האויבים. החיים שלנו מורכבים. מורכבים מהמון חלקים, ולכן יש בהם גם ממדים וקטעים וחלקים שהם חלקים כואבים, חלקים לא נעימים, חלקים לא מתוקים, חלקים לא שמחים. יפה. עכשיו, היות ויש באדם נטייה טבעית לשמחה, ואדם חייב להרגיש שמח, אז התרבות המודרנית המציאה פתרון. מה הפתרון שהמציאה? אנחנו נמציא יקום מקביל ליד היקום האמיתי. כלומר, החיים עצמם, שזה משפחה, פרנסה, עבודה, קהילה, קודש, חול וכו' וכו'. החיים האמיתיים יש בהם הרבה חלקים שהם לא שמחים, שקשה לשמוח בהם. אז מה נעשה? אומר האדם המודרני, נמציא איזה עולם וירטואלי של כאילו, זאת המילה כאילו, נמציא איזה עולם וירטואלי, ובעולם הוירטואלי הזה, שם תהיה רק שמחה. נמציא איזה עולם מקביל לעולם האמיתי, לחיים עצמם, ובעולם המקביל, בעולם הוירטואלי, שם נייצר רק שמחות. קוראים את זה היום תרבות, אם שמעתם על המילה הזאת. נכון, מוזיקה, ספורט, ספרות, תיאטרון, שאנחנו לא נגד כל זה. זה בסדר, אבל בתנאי שזה לא בא כמציאות חילופית לחיים עצמם. זה שאתה בורח לשמוע לראות סרט או לשמוע מוזיקה לשעתיים, זה לא אומר שזה שמחה, אתה ברחת מהחיים עצמם. ובית, אתה צריך לחזור אל החיים, ששם הבעיות נמצאות, לא פתרת אותם עדיין. אז זה שאתה קופץ למזרקה אחרי שביתר ניצחה 30-0, זה לא אמיתי, זה וירטואלי. למה? כי זה לא החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה פה. עכשיו, לזה הרב קורא תרבות השחת הדעת. יש איזה מין תרבות כזאת שמייצרת איזה שמחה וירטואלית שהיא שמחה של השחת הדעת מהדברים המעציבים. אנחנו נשכח מאדם את כל עמלו, נשיח את דעתו מהדברים המעציבים אותו בחייו, נייצר לו יקום מקביל, חיים כאילו חיים מקבילים ליד החיים עצמם, ושם בעולם הזה בכאילו שם הוא יצמח. אתם מכירים את התרבות הזאת שנקרא תרבות השחת הדעת? קוראים לזה פלאפון דרך אגב. בעולם של הפלאפון שם הכל טוב, שם אני שולט באירוע כי אני מרפרף. מה הסודות האלה כל היום? זה מוקלט והכל בסדר. מה, אתה דואג שלא יהיה מוקלט? אני אשים לך אחרי זה, אל תדע. יהיה בסדר. אומר הרב.
מה הפתרון?
מה?
מה הפתרון?
עוד לא הגענו, אתה במשלגה שלו, חכה, אנחנו בתחילת השיעור. האופן האחד, אנחנו קומה ראשונה של השחת הדעת. האופן האחד, נכון, אחד קשה לו בישיבה. אז זה השחת הדעת, מה השחת הדעת? עוד מעט ארוחת צהריים. יפה, אבל ארוחת צהריים זה לא ישיבה. לא בתי ישיבה כדי לאכול צהריים. טוב, עוד מעט החבר'ה עולים לגג, רואים את עזה. לא באת לקהילה, לא לגג לראות את עזה. באת פה ללמוד תורה, להתפתח. וכולי. אז אנחנו חיים בעולם שלם של השחת הדעת. ששם, בעולם השחת הדעת, מאוד נחמד לנו. אבל זה לא העולם האמיתי. זה לא החיים באמת. זה לא החיים עצמם, מה שקוראים היום. לכן אומר הרב, יש שני אופנים, מקור חמש. יש שני אופנים לשמח את האדם. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו, ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים. אומנם שמחה זו אינה שלמה, א', השמחה זו לא שלמה כי היא מבריחה אותך מהחיים, אתה בורח. ב', הוא מתמדת, היא אינה מתמדת גם. כי בסוף החיים הפחות שמחים שלך לא פתרת את הבעיות, את הבעיות בתוכם. כי הלא הדברים שאדם מתעצב עבורם, הם קיימים ונמצאים ומערבבים את שמחתו. אם כן, ודאי שלא זאת השמחה שהקדוש ברוך הוא אמר עליה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ותהילה ורב מרוב כל. זה לא השמחה שהנביא אמר עליה, עבוד השם בשמחה. זה לא מה שהשמחה של רבי נחמן אמר עליה, מצפת ולדת בשמחה תמיד, וכו' וכו'. טוב, קומה ראשונה. אם כן, נקרא לזה שמחת הסחת הדעת. יצירת חיים מקבילים וירטואליים בכאילו ליד החיים עצמם. זאת לא השמחה שעליה מדובר. שתיים, מוסר אביך, מקור שש. בטוח שזכרתי את זה פה פעם. אדם לובש בגד חדש, אוכל פרי חדש. לפני שאוכל, מברך. תודה רבה לך השם, שאני עדיין חי וקיים, שהחיינו, החיית אותי, וקיימנו, וקיימת אותי, והגיענו, והגעת אותי לזמן הזה. ומה קורה בזמן הזה? היה שווה לחיות, כי אני עכשיו לובש חולצה חדשה, אני עכשיו אוכל אפרסק חדש, פעם ראשונה בעונה. זה הגיוני מה שאמרתי עכשיו? לא. לכן ברור שברכת שהחיינו זה לא על הבגד או על הפרי, אלא זה משהו אחר. על מה ברכת שהחיינו? אומר הרב, שישמח, מקור שש, שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. בואו נגיד רגע מילים עמוקות, ברשותכם. יש באדם ממד חומרי. הממד החומרי הולך ונחלש עד כליונו. הגוף הולך ונחלש עם הגיל, אני מדבר על הגוף, על החומר וכו', עד שאדם מת. מכונית. 20 שנה, 30 שנה על הכביש, עד שנגמר. זהו, הלך מנוע, הלך אותו. נגיד. בסדר? כל זה, סוללה. יש לה בהתחלה 100% כוח, אלא אתה נחלשת עד שהיא קלה, ועשון כליון. זה ממד חומרי. כל ממד חומרי הולך ונחלש, הולך וקלה. הלאה, לעומת זאת כל ממד רוחני, אלוקי, הוא אינסופי. הקדוש ברוך הוא אינסוף. אז לא רק שהוא לא קלה, הוא הולך ומתגבר, תגבור את החיים. אז דבר רוחני הוא הולך וקלה. סליחה, דבר רוחני הוא הולך ומתגבר. הוא לא קלה, אפילו הולך ומתגבר, הולך ומתעצב. אם כן ברור, שכשאנחנו מדברים על רצון להתחדש, רצון לקנות קניינים שאין לי, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, לא רק בכסף, בכל תחום שהוא, ברכוש, בחוכמה, במידות, בתורה, ביראת שמיים, בכל דבר. השורש הפנימי של זה, שמחת החידוש, שמחת הקניין, השורש הפנימי של זה, זה בעצם השייכות אל הממד האינסופי האלוקי שנמצא באדם, שיוצא לפועל. אין סוף, אין סוף, אין סוף, הולך ומגביר. הולך ומתעלה כל הזמן. לכן אומר הרב, יש שמחה קומה שנייה, שהיא שמחה שתלויה בחידוש ובקניין. התחדש לך קניין חדש. ולמה אתה שמח? כי לפני שקנית את הקניין הזה, לפני שהתחדשה לך המדרגה הזאת, אתה לא היית שייך אליה. הלכתי לחנות לקנות חולצה. בשעה 6:30, החולצה היא של בעל החנות. היא של המוכר, לא שלי. אז החולצה היא למעלה ממדרגתי. בשעה 6:35 קניתי אותה, יש לי כסף, קניתי אותה. אז עליתי קומה. מה שהיה מחוץ לבעלותי לפני 5 דקות, עכשיו הוא בבעלותי. מה שהיה למעלה ממדרגתי, עכשיו הוא מדרגתי. על זה אני שמח. אכלתי אפרסק. עד לפני 15 הוא היה בוסר על העץ. אי אפשר לאכול אותו. עכשיו הוא בשל לאכילה. אז עליתי קומה, לא הייתי שייך לאפרסק, עכשיו הייתי שייך לאפרסק. כלומר, ברכת שהחיינו היא לא ברכה על הבגד, על הכלי, על הפרי. היא ברכה על גילוי או על ביטוי תכונת החידוש שיוצאת אל הפועל בנפש האנושית. למה דווקא בעניינים חומריים שחיינו, או בעניינים רוחניים מסוימים, ולא בעניינים רוחניים אחרים, נעזוב את זה כרגע שאלה חשובה. בכל אופן, אם כן, אז אומר הרב, אז מה זאת שמחה? לפי הקומה הזאת. שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, כשיש לי חידוש, כשיש לי תוספת, כשקניתי משהו שלפני כן לא היה קנייני, בין בכל בין בקודש, זה לא משנה. כשישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, אז האדם שמח. למה הוא שמח בבוא אליו דבר טוב מחודש? שכיוון שלא היה לו זה הטוב, ב6:30 אמרנו, לא היה הטוב הזה שייך אליי. הרי מעלתו לא הגיע לזה. אז לא הגעתי למעלה הזאת. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, אבל אם עכשיו אני עליתי קומה, ואני שייך לטוב הזה, אז הוא שמח. לא הבנתי תוספות באמצע הסדר, לקראת סוף הסדר הבנתי תוספות. אני שמח. למה אני שמח? כי התחדש כאן משהו. ההבנה הייתה מחוץ לי, ועכשיו ההבנה שייכת אליי. אבל אומר הרב, יש כאן שתי בעיות. אז מצד אחד, שמחה כזאת היא שמחה עצומה, כי היא שמחה שהיא מופיעה את האינסוף האלוקי ומוציאה אותו מהכוח אל הפועל. נכון? דרך אגב, לכן שמחת החידוש והקניין היא שייכת יותר לאישה. לאו דווקא בעיניים חומריים בכלל, אבל גם בעיניים חומריים. כי אישה יותר אינסופית, יותר אלוקית, יותר אינסופית. ולכן היא שייכת יותר לרצונו, יותר רצונו שעשה ניק רצונו. ולכן הרצון האלוקי מתגלה בה דרך הקניין והחידוש, כלומר שייכות אל האינסוף. זה עומק הדברים. אישה שהיא יותר אלוקית, אינסופית, היא יותר הרצון האלוהי, יותר יוצאת אל הפועל על ידי השייכות אל האינסוף, שבא לידי ביטוי בקניינים וחידושים אינסופיים. לכן היא גם עסוקה בקניינים חומריים בהקשרים האלה.
אני יכול סיפור להסביר יותר למה השמחה, כל מה שהשמחה הזאת היא מבטאת תוצאה של האינסוף האלוקי לפועל.
עוד פעם, אם השמחה היא חידוש, מה זה דבר חדש? מה זה דבר חידוש? שהוא חדש, אולי לפני כן. הוא התחדש עכשיו. כלומר, זה חלק ממה שהיה מחוץ לי. האינסוף כולל את הכל. חלק מהאינסוף לא היה שייך אליי. כשאני מתחדש, אני משתך יותר אל האינסוף. אני מבטא יותר את הממד שהיה חסר לי. בסדר, זה הכוון. כן.
הברכת שהחיינו לרוב זה דברים חומריים.
נכון, לכן אמרתי, אני לא פותח את השאלה הזאת עכשיו. נכון, שאלה חשובה, נעזוב, הראשונים דנו בזה, נעזוב את זה עכשיו. שאלה חשובה. בסדר. שאלה חשובה מאוד, אבל זה לא נושא שלנו כרגע, זה ייקח אותנו, זה יסתה אותנו עכשיו ממש. בכל אופן, אם כן, על מצד אחד השמחה הזאת, שמחה נקרא לה הקינן והחידוש, היא שמחה חשובה מאוד. היא שמחה שחושפת את האינסוף האלוקי, יש לו מלא רוצה 200. נכון. להיות שחל האינסוף. מצד שני, יש בה שתי בעיות מרכזיות. אחד, השמחה הזאת היא כל הזמן תלויה בגורם חיצוני. אם יהיה לי קניין, אם יתחדש לי משהו, אני אשמח. ואם לא יהיה לי קניין ולא יתחדש לי משהו, אני לא אשמח. אז הכל תלוי בגורם חיצוני. והרי אמרנו שהשמחה היא מתמדת, היא לא פעם כן פעם לא, יום דבש עם בצל. זה כמו אחד שם את הראש אתמול בערב על הקרית, אחד בישיבת שדרות. 12 בלילה שם את הראש על הקרית, 1 בלילה, 2 בלילה שם את הראש על הקרית. שואל אותו החבר שלו על ידו, תגיד איך היה היום בישיבה? דבש! איזה יום היה לי, שמח מאוד. מה קרה? הבנתי רשב"א, התכוונתי בתפילה, ויתרתי על שניצל באוכל צהריים, וואי, איזה יופי היה. יופי, הלאה. למחרת, שם את הראש 2 בלילה, על הקרית, תגיד, אותו חבר, איך היה היום? אל תשאל, על הפנים, הראש סתום, ריחפתי בתפילה, אכלתי 4 שניצלים במקום החבר שלי, וכו'. תגידו, ככה אפשר לנהל חיים? קוראים לזה יום דבש, יום בצל. יום אסל, יום בסל. נכון? ככה קוראים לזה. אי אפשר ככה לנהל חיים, אתה כל מה תלוי בגורם חיצוני? השמחה אמורה להיות קבועה, מתמידה, היא לא אמורה להיות תלויה בגורם חוץ. אז זאת בעיה ראשונה. ב', כלומר, שמחת הקניין והחידוש, בעיה ראשונה שלה, או שבה שהיא תלויה בגורם חיצוני שיהיה לי בו קניין וחידוש, שאם לא יהיה לי, אז לא. וזה לא, ואין הבדל במהות בין קודש לחול, זה לא משנה. 2, טבעו של כל דבר חדש, שאחרי 5 דקות, הוא כבר לא חדש. נכון? אז הוא התיישן. טוב, אז גם לזה התרבות המודרת מצא פתרון, קוראים לזה תרבות הקניון, שמעתם על זה? עכשיו עוד פעם, לא דווקא קניון במובן החומרני, של לקנות דברים חומריים, אלא תרבות הקניון זה, 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 זה תפיסה, כל הזמן אתה עסוק בריגוש נוסף, בחידוש נוסף, אתה כל הזמן תלוי בגורם חיצוני, כל הזמן. דרך אגב, גם חדשות במובן של חדשות, לשמוע חדשות, מה קורה בעולם, זה אותה מחלה. ואתה כל הזמן צריך לייצר לעצמך איזשהו חידוש חדש. זה אותו חשבון בדיוק, הכל אותו חשבון. לכן אומר הרב, השמחה הזאת שתלויה בגורם חוץ, א' היא לא שמחה עצמית, שתלויה בגורם חוץ, ואם הוא לא נמצא, אז אתה לא שמח. ב', כל דבר חדש יתיישן. אז מה יקרה עכשיו? אומר הרב, נקרא רגע השש, שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. אז התרבות המודרנית יצרה שתי שמחות מדומות. שמחה אחת, תרבות הסחת הדעת, שמחה שנייה, תרבות הקניין. לא אלה השמחות שאליה אנחנו מכוונים. כי זה לא עצמי, זה לא מתמיד וקבוע. זה חיצוני, זה תלוי בגורם חיצוני. בין אם זה העולם הווירטואלי של הסחת הדעת, בין אם זה הקניין. שקניתי, הוא חוץ לי, הוא לא אני. קומה 3, מקור 8. אומר הרב, לא איזה דבר מיוחד גורם, עמודה אמצעית למטה, לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. אנחנו לא צריכים שום גורם חיצוני, לא של שחת הדעת ולא של קניין, אלא כי שמחת עולם היא על ראשם. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה הכי ילדותית שאני יכול. מדבר עכשיו, כולנו עכשיו ילדים בגן, כולל אני, בסדר? מדבר עכשיו כמו גננת לילדים בגן. אדם קם בבוקר, הוא אומר תודה להשם, מודה אני לפניך. על מה אתה אומר תודה? על מה אתה מודה? אחד, אני אומר עכשיו משפטים ברצף, אפשר להוסיף עוד מאה משפטים, רק אני אעצור עד שיגמר לי הכוח. אחד, תודה רבה לך השם שבראת העולם, שבראת את העולם. תודה לך השם שבראת את העולם כדי להיטיב לעולם. תודה רבה לך השם שבראת אדם שיש לו בחירה חופשית, שיכול בבחירתו להיות שותף שלך ולהיטיב לעולם. תודה רבה לך השם שאדם המיוחד הזה שבראת אותו, שהוא היטיב לעולם, נקרא עם ישראל, ואני חלק ממנו. תודה רבה לך השם שנתת לעם הזה תורה, שזה המתכון במחרות איך להוציא את הטוב הזה לפועל. תודה רבה לך השם שאני חי בתקופת גאולה, שאני יכול להופיע את הטוב הזה עד תיקון עולם ושלמות העולם. תודה רבה לך השם שירת אותי הבוקר, שסומך עליי שאני אקח חלק בכל זה. זה תלוי בחדשות? זה תלוי בגורם חיצוני? לא. עצם זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי כחלק מעם ישראל ונתן לי תורה ושם אותי בדור גאולה והעיר אותי הבוקר ואומר להם סומך עליך שתיקח אחריות להביא טוב ותיקון לעולם.
לא,
לא,
אם לא היה זה,
אם לא היה זה, אז לא כלום. אז אין צורך, נכון? אין צורך. זה לא גורם חיצוני, זה הדבר עצמו. אנחנו שייכים אל האלוהי והאלוהי הוא טוב, ויש לנו אפשרות להיות שותפים בהופעת הטוב הזה בעולם. זה לא גורם חיצוני, זאת המהות, זאת העצמיות, זה ה-DNA, זה זה. לכן לא איזה דבר מיוחד, לא איזה חוכמה, איזה פעולה מיוחד, איזה לימוד מיוחד, אלא עצם זה שיש בנו ממד אלוקי אינסופי שאנחנו שותפים בהופעתו בעולם. זהו. אז זה לא תלוי בשום גורם חוץ. עוד פעם, לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המלא להיות שמחים, לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד, כי שמחת עולם היא על ראשם. שמחת עולם היא לא תלויה בכלום. שמחה עולמית, מתמדת, קבועה. השמחה הזאת, השמחה האלוקית בעצמה, בעצמיותה, היא שורש נשמתם של החכמים האלה. היא גבוהה מעל כל החיים כולם. היא לא תלויה בחיים, היא למעלה מן החיים, כי היא טוטלית ומוחלטת, היא שלמה, ללא תלות בתנאי מה קורה בחיים. ולכן בגלל שהיא עומדת למעלה מהחיים, גם במצבים המעציבים היא יכולה להאיר את, 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 את המצבים הקשים והמסובכים. היא גבוהה מעל כל החיים כולם, ולכן החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים הם ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אורה. לא שהשמחה הפנימית דרושה לה או זקוקה לגורמים חיצוניים, הפוך, השמחה הפנימית היא זאת שמשמחת את המציאות החיצונית. אז אם כן יוצא רבותיי שיש שני סוגי שמחה. יש שמחה שהיא, כבר נגיד ככה, יש שני ממדים בשמחה. יש שמחה שהיא עצם השמחה. עצם השמחה, אני לא מדבר על ריבוי ומיעוט. עצם השמחה. עצם השמחה היא שמחה קבועה ומתמדת על עצם היותנו אלוקיים ושותפים עם אל בהופעת האלוקות הזאת בעולם. ולכן אפילו משיחה סתיו, ממעטים בשמחה, אבל לא מבטלים את השמחה. יש שמחה, כי היא לא תלויה אפילו לא בחורבן מקדש וחורבן המלכות וגלות. לא. אז יש ממד כזה בשמחה שהוא עצם השמחה. זה לא תלוי בכלום. ויש ממד בשמחה שהוא ריבוי ומיעוט. זה תלוי בגורמי חוץ ומאורה. משחסה ומעטים, שחסה דר מרבים, תכף נדבר על זה רגע. ושמחת בחגיך, כשיש רגל, אז יש תוספת שמחה על השמחה הרגילה. בסדר. אז אם כן אנחנו חייבים, חייבים לעשות הבחנה בין עצם מציאות השמחה לבין ריבוי ומיעוט השמחה. עצם מציאות השמחה היא אלוקית, עצמית, פנימית, מהותית, לא קשורה לגורם חוץ בכלל. ריבוי ומיעוט שמחה, זה תלוי בגורם חוץ. מגיע חג הסוכות, 7 ימים ריבוי שמחה, ושמחת בחגך, וכו'. כן. אפשר לעשות את הגבלה הזאת לסגולה בבחירה? אפשר. שהשמחה העצמית היא סגולה, והשמחה המשתנה היא שמחת הבחירה. אפשר לומר את זה ככה. עכשיו רבותיי, שימו לפלא פלאות. מה קרה באלף אדר? כלום. מה קרה ביוד ג' אדר? ובשושן ביוד ד'? נהפוכו. ממיתה לחיים. ממיתה לחיים, גמרא פסחים, פסק להלכה. ממיתה לחיים, אומרים הלל גמור. נכון, אין, לא היה חודש בהיסטוריה של עם ישראל, מבחינת הימים הטובים, דאורייתא דרבנן, שעם ישראל היה בסכנת השמדה. השמדה, גם בפסח, שיצאנו ממצרים, היינו מסכנת שיעבוד, לא בסכנת השמדה. פרעה לא רוצה להשמיד אותנו. הוא עוזר להמשיך לשעבד אותנו, זה הכל. זה הכל, זה חמור, אבל זה לא השמדה. נכון? יפה. מה קרה בחודש אדר? בחודש אדר היינו בסכנת השמדה. ביוד ג' באדר ונהפוך, אשר יש לתי יהודים ממה בסונם. כלומר, ברור ששמחת פורים היא שמחה אדירה. כי היא שמחה ממיטה לחיים, ולכן צריך לומר עליה הלל, ולכן קראתה זו הללתה, או הלל בחוץ לארץ וכל הדעות בגמרא. בסדר. אבל השמחה הזאת היא שמחה שתלויה בגורם חיצוני. ונהפוך הוא, אשר שלטו היהודים. רגע, ומה קרה מא' אדר עד י' ג' באדר?
כלום.
כלום. וזאת השמחה האמיתית. השמחה האמיתית היא שלא קרה כלום, כי אתה שמח בלי קשר למאורעות. אם אני אקצין את זה יותר מזה.
אז למה כל החודש עדיין
אבל... זה בדיוק, כי יש כאן שני סוגי שמחה, כבר עוד דקה רגע, שנייה. אני אגיד את זה קצת תחרי, בסדר? אגרות ראשונות, להשמיד, להרוג ולאבד מרחפות באוויר. אגרות שניות, לעמוד להיקהל וכו', מרחפות באוויר. באלף באדר, אין לנו מושג מה יקרה פה. ולמרות זאת אני שמח. למה? כי השמחה היא עצמית, היא פנימית, היא לא תלויה בגורם חיצוני. אני אגיד לך למשפט שהוא באמת הפתעה גדולה. מא' עד י"ג באדר, ומי ת' ז' עד סוף אדר, זאת שמחת האמת. זאת השמחה האמיתית. ולכן לא תלויה בגורם חיצוני. ולכן סוגריים, לא צריכים לשתות יין כדי להיות שמח. כי זו שמחה עצמית. אבל בפורים, שזאת שמחה שבאה מגורם חוץ, כי נהפוך הוא, האירוע משמח, ולכן יש ריבוי שמחה, פה אני צריך אפילו גורם חיצוני כדי לשמח אותי. קוראים לזה יין. היין כגורם חוץ, זה מבטא את המהות של השמחה שנובעת מגורם חוץ, שהאירוע משמח ונהפוך. אז עושה דבר עצום, שמה חזר רצו להגיד? משנכנס אדם רבים בשמחה. אל תחשוב ששמחה היא תלויה במאורה. זה קשור לריבוי, אבל לא לעצם השמחה. לכן פורים, או חודש אדר, הוא החודש הכי, שהייתי יכול הכי לטעות בו. לחשוב שבעצם השמחה היא תלויה במה שקרה בפועל, ונהפוך אשר יש אותו יהודי יום השונאים. אבל זה קרה רק ביהודה לבית הדבר. באו חזל אמרו לך, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ולא משיכה הספורים מרבים בשמחה. כי באים לומר, תהיה שייך לשמחה המהותית, העצמית, ולא לשמחה שתלויה במאורה. מה?
אני צריך להרבות. אתה מרבין.
כי הייתי חושב שלא. כי הייתי חושב שלא. לא, אבל בחודש אדר הייתי חושב שלא. הייתי חושב שרק בפורים. לכן החידוש הוא שכבר בראש חודש, כבר החל מראש חודש. אני אפילו הייתי אומר יותר חריף מזה. למה הגמרא, תולה, בין אב לאדר? כי החלק הראשון של אדר, ואולי גם החלק האחרון של אדר אחרי פורים, אבל בוודאי החלק הראשון, הוא מעין אב כזה. הוא כמו אב. כי אני לא יודע מה יקרה בעוד שבועיים. האגרות מרחפות באוויר, שני סוגי האגרות, אין לי מושג מה יקרה. אז כשם שנכנס אב ממעטים, משנכנס אדר מרבים, כלומר, החלק הראשון של חודש אדר, יש בו מעין אב קטן כזה. ולכן הכותרת פה בדף הזה, בין שמחת אדר לשמחת פורים. מה ההבדל? ששמחת אדר זה שמחה עצמית, לא תלויה במאורה. שמחת פורים היא תלויה במאורה. זה שני סוגי שמחות, ולכן השמחה האמיתית היא באמת באדר. ולכן אנחנו לא זקוקים לבין ההפוך, ולא זקוקים ליין. וזה לאו דווקא אדר, זה כל השנה. כן. לא, בחודש אדר, לא, הייתי חושב, לא מה שזה מה שמעתי, הייתי חושב שבחודש אדר צריך לשמוח רק בפורים. החידוש הוא שצריך לשמוח מראש חודש.
אז מה אני אגיד החודש אדר, שאני צריך להיות
בעצמות
רק ב...
לא כתוב בעצמות, כתוב במעטים.
לא, למעט בשמחה בית אדר.
לא, חודש אב לא בא לחדש לי את זה, חודש אב בא ללמד אותי שהיות ויש כאן חורבן בתשעה באב, אז ראוי למעט בשמחה. דרך אגב, אני לא הזכרתי את זה, אבל אולי צריך להזכיר את זה. האם מי י"ז בתמוז, ודאי מראש חודש אב עד תשעה באב? נדבר הלכתית עכשיו. יש הלכות שכבר החורבן מנצנץ בהן? האם הלכות החורבן מתחילות רק בתשעה באב? לא, יש הלכות מראש חודש אב, מי שחל בו ראש חודש אב וי"ז בתמוז. אז יש כבר התנוצצות של חורבן, אפילו הלכתית, כבר בראש חודש אב. בראש חודש אדר יש הלכות שמתנוצצות מפורים?
לא.
לא? ימים רגילים. אז לכאורה אין שום שייכות לפורים בכלל. כי באמת האגרות מרחפות באב. ואין לי מושג מה יקרה. תשובה? זאת השמחה האמיתית. כן.
למה אנחנו
שמחים
דווקא
פורים? בואי צריך בשער חודש של הרשם. נכון. לא, בפורים זה שמחה של מיטה לחיים. פורים זה שמחה של בן ההפוך. פורים זה שמחה של אירוע... שיתברר סדר ההשגחה האלוקי על ישראל. נכון. לכן צריך להגיד הלל גמור. קריאת הזו, הלל תענה, נלך לפי הכיוון הזה. נכון?
הרב למדנו את השמחה דווקא מהדר, כאילו לא פורים, לפני מאחד יחד עושים לי גם בכיסלי.
נכון, נכון, ברור. לכן כמו שחס חשבת חשבן וסיבה, אלא מה? כי בהדר הייתי חושב שרק מפני הענה ונהפוך אני שמח. אין חודש שיכול יותר לבלבל אותי מה סיבת השמחה, מאשר הדר.
כיסלי
היה עושה את
הסיפור.
לא, לא השמדה, לא השמדה. לא השמדה, לא פה זה השמדה, חבר'ה, בואו לא נברח, פה זה השמדה. להשמיד, להרוג, להיבד, כל היהודים, נער זקן, טף אנשים ביום אחד. השמדה. אין יותר עם ישראל, עם ישראל מת. ממילא אין תיקון עולם, אין גאולה, אין כלום. זה לא משחק, זה אמיתי. היו מאיראן היום, זה לא משחק, זה אמיתי. זה אמיתי. זה לא בכאילו, זה לא עלייה, זה לא חמאס. זה אמיתי. צריך להבין את סדר הגודל של האירוע. ממילא הפתרון אל סדר הגודל הזה. כן.
הרב אמר שהשמחה בפורים היא שמחה פחות אמיתית, כי כאילו...
אני לא אמרתי, אני רק אמרתי ששמחת חז"ל אמרו שחסדה, רצו להגיד לך מה זה שמחה.
כן, אז למה שותים יין בפורים?
כי צריך גורם חיצוני כדי לשמוח. והגורם החיצוני שנקרא יין זה הגורם החיצוני של הבן ההפוך.
אבל זה מה שהוביל אותי לשמחה האמיתית?
נקווה.
אדם שמח כי הוא מבין שהוא...
נקווה שהשמחה, אני תמיד אומר, כדי שאדם ישמח בפורים, הוא צריך לעבוד על עצמו מפורים לפורים. מילים אחרות של השיעור הזה, כדי לשמוח שמחת פורים, אתה צריך לשמוח באמת בלי קשר לפורים. כי אם אדם לא שמח כל השנה, אין לו סיכוי לשמוח באמת בפורים. אנחנו לא נגד ריבוי ומיעוט, אנחנו מעדיפים שלא מיעוט, מעדיפים ריבוי. אנחנו לא נגד ריבוי. הריבוי לשמחה הוא לפי המאורע. אבל עצם השמחה לא קשור למאורע. אז ברור שאתה שואל אותי מה אתה מעדיף, עצם השמחה או ריבוי שמחה? תשובה, אני רוצה גם ריבוי, אני לא רוצה רק עצם. אבל הריבוי צריך לנבוע מהעצם. הוא לא יבוא משום מקום. אדם שלא עבד על עצמו, בחור ישיבה שלא עבד על עצמו מפורים לפורים, שהוא חי בסרט שבפורים הוא ישמח באמת. הוא ישמח בכאילו. יבכה לחבר שלו. תפסיק באמת השכלת, זה לא שמחה אמיתית. היא לא אמיתית. זה נכון מה שאני אומר או לא דרך אגב? כל אחד יודע על עצמו, אם בפורים הוא שמח באמת או לא. היא לא שמחה חיצונית, היא שמחה שאמורה לנבוע מהשמחה העצמית כל השנה. וכאן יש ריבוי שמחה. בפורים עצמו, אני אגיד רגע משפט אחד, בפורים עצמו צריכות לגלות שתי שמחות. שמחה אחת, השמחה העצמית, ושמחה שנייה, שמחת המאורע שמגביר את השמחה העצמית.
זה לא את השמחה עצמה?
מה? עוד פעם ש?
זה לא את השמחה עצמה?
מה זה לא אותה שמחה עצמה?
אני אומר, האם זה לא אותה שמחה פנימית שמוצאה גם לדעת?
אני מקווה שכן, זה מה שאמרתי עכשיו, אם אדם עבד על עצמו באמת, אז בפורים לא תופיע רק שמחה מכוח חיה, אינו שמחה מכוח הבן ההפוך, אלא שמחה פנימית, עצמית, ולא שמחה נקודתית שקרה משהו. טוב, שנזכה להיות שייכים למדרגת השמחה באמת, חזק וברוך.